ענת מגנס, שבדרך כלל מוציאה באמת ספרים שאותי מושכים מאוד ומרתקים, וכמה מהם גם מחייבים שיחות ורעיונות. אחד מהם הוא הביוגרפיה של רחוב יהודי בוורשה, סמוטשה, וזהו ספר ממש חדש שהגיע אליי בימים אלה, כאמור בני מר, שהוא החתום, מי שחתום על הספר הזה. בני, שבת שלום לך.
שבת שלום.
אני חוזר מוורשה, הייתי שם לפני שבועיים, בשלג צריך לומר ובקור נוראי, וטוב שכך, ואני אנמק את זה מיד, אבל נזכיר שבעוד יומיים, 27 בינואר, יום השואה הבינלאומי, וזה גם חיבר אותי מאוד מאוד לעשות רעיון ושיחה בעקבות הספר שלך, שהוא ספר מרתק, והוא גם עמוס בצילומים, עמוס במסמכים ושירים, ספר שניכרת בו יד של תחקירן ויד של חוקר ויד של לא נותנת ל, 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 לפרטים לחמוק מעיניו של הסופר. זה אתה כמובן, ואני מאוד מאוד אהבתי את סמוטש, בין השאר בגלל העבודה כל כך יסודית והמרתקת. אז בוא נתחיל, בני. אתה לוקח רחוב אחד, תמקם לי את סמוטש בוורשה.
האמת שאתה מחזיר אותי, מה שהקדמת ואמרת, מחזיר אותי לנסיעה שלי לפני שנתיים בדיוק בינואר. בסופו של דבר גם הייתי באושוויץ ביום השואה הבינלאומי. אבל לפני כן הייתי בוורשה, ובעצם רציתי לראות את הרחוב הזה שאני, שחקרתי בעצם חודשים לפני זה. ואתה יודע, מה שראיתי זה רחוב שנקרא אומנם סמוטשה, והוא נמצא ממש במרכז ורשה, לא רחוק ממוזיאון פולין.
אולי בני, אבל נזכיר שניתן לך בקרדיט מאוד מאוד חשוב, אתה ערכת את מוסף ספרים הנפלא, נפלא, נפלא בעיתון הארץ, ואת כתב דווקא, קיצור, שכחתי, אתה יודע, פתאום נשמעת ממני העניין הזה, כי היה לי חשוב עכשיו להוסיף את הפרט הזה. ובכן, בני, אתה יכול להמשיך, כן.
אז זהו, אז באמת אני הלכתי וגם בוורשה המושלגת, וניסיתי לחפש עקבות לסיפורים האלה שאני נתקלתי בדרך בתוך המחקר הזה, ואין שום דבר. בעצם הרחוב הזה עובר באותו תוואי כמעט, שהוא עבר לפני מלחמת העולם השנייה, אבל צריך לדעת שבעצם בתוך המלחמה, אחרי חיסול הגטו, הגטו כולו נמחה, סמוט שהיה חלק מהגטו, נמחה לחלוטין. כלומר, אנשים מדברים על איזה מין שדה, בית כברות כזה, הכל, זה נראה כמו נוף ירחי בעצם, בשנת 1945.
אולי נספר, אני קורא מתוך עמוד 7 של הספר, באמצע השנות ה-30 הייתה ורשה הקהילה היהודית השנייה בגודלה בעולם, אחרי ניו יורק, מספר היהודים בה הגיע ל-375,000, כמעט כן. שליש מכלל תושבי העיר. דרך אגב, עכשיו שהייתי בוורשה וחשבתי ששליש מתושבי העיר פשוט הושמדו, נרצחו, שמע, זה קשה להבין, קשה לתפוס גם כשאתה נמצא שם.
כן, כן, כן. אז בעצם ב-1945, חמישית מאוכלוסיית העיר בוורשה נשארה, ו-80% מהעיר הזאת נמחקה. כלומר, הכל נבנה מחדש. אז בעצם המקום היחיד שאפשר למצוא את וורשה היהודית שלפני מלחמת העולם השנייה, זה בספרות, זה בעיתונות, וגם במידה מסוימת בארכיונים. וזה מה שעשיתי בעצם. אז יצאתי לחקור את הסיפור הזה של וורשה, אתה יודע. ואי אפשר כמובן להקיף את כל הסיפור. אז אמרתי לעצמי שזה מין דגימה כזאת, דגימה של רחוב אחד, רחוב אפשר לומר מאוד מאוד טיפוסי, לא מהרחובות המפורסמים ביותר ולא מהרחובות הנודעים, אתה יודע, לשם מולטילה.
אבל גם החשיבות שלו, בני, זה שמדובר ברחוב שהיה שטח ההפקר למעשה בין ורשה יהודית לוורשה לא יהודית.
אנחנו מדברים על שכונת מורנוף, שכונה הזאת שנקראת גם היום בשם הזה, ובמרכזה היום אפשר למצוא את מוזיאון פולין. אפשר למתוח לרוחבה של השכונה הזאת, אפשר למתוח את רחוב נילביץ', לשעבר רחוב גנצ'ה, והוא מגיע מגני קרשינסקי, מי שהיה בוורשה בטח מכיר אותם, זה הגנים היהודיים לשעבר, נכון. והוא נגמר בבית הקברות היהודי. כלומר, זה מקום מאוד מאוד מרכזי היום.
בית הקברות היהודי שהוא אחד המקומות המרגשים ביותר למי שמבקר באתרים היהודים של ורשה. דרך אגב, אני מביא ציטוט מתוך הספר שלך, שוב נזכיר, סמוטש, ביוגרפיה של רחוב יהודי בוורשה, הוצאת מגנס. עם כל העוול, אתה מצטט פה עיתונאי מאותה תקופה, עם כל העוול שנעשה לו, ידע סמוטש לשמוח. בערבים צבעו המונים על התיאטרון היהודי בסמוצ'ה, כאילו חילקו שם לוואי שערב, חירות ושמחה. בכל הצפיפות הזאת של ורשה היהודית, מלשנו עד מורנו, אני מקווה שאני מבטא נכון, וסטבקי, בסמוצ'ה, כן וכולי, היו מאות אגודות, מאות אגודות וספריות, בתי מדרש ושטיבלך, שטיבלך אלו חדרי תפילה כמובן, תיאטרונות ובתי קולנוע, חדרי קריאה ומערכות עיתונים, עולם של רוחניות יהודית, עולם הנחשף לדעת, לדעת ולחירות, כיסופים שלא ידעו גבולות. בעצם התיאור הקטן הזה הוא תיאור כל כך יפה של ורשה לפני הטרגדיה, לפני האסון הנורא שפוקד את יהודי פולין.
כן, כן, כן. ובעצם מה שניסיתי לעשות בספר הזה זה להעמיד פנים של, שאנחנו עוצרים את הסיפור הזה ב-1939. ולומר, מה היה קורה אילו בעצם, זה כמובן לא בדיון, אבל מה היה קורה אילו החיים האלה היו ממשיכים, ואילולי אנשים היו עוצרים אותם ומסכלים אותם. ואתה רואה כאן עשרות אלפי אנשים ברחוב אחד, רחוב צפוף מאוד, רחוב שהאוכלוסייה שבו היא לא מאוד עשירה, אבל רחוב שפנת לעתיד במידה רבה. כלומר, באמת, כמו שמרדכי צעני נזכיר, יש שם פעילות תרבותית, ויש שם פעילות דתית, ולמשל ברחוב סמוט שהיה תיאטרון, הוא היה פעיל בין 1930 ל-1935, אחר כך הוא הפך לקולנוע, אבל בתיאטרון הזה, אתה יודע, עלו הצגות, והיו שם 1,000 מושבים, זה אפילו קשה בישראל למצוא תיאטרון עם 1,000 מושבים.
אני רוצה בני...
רק אני אגיד עוד משהו קטן, שבעצם התיאטרון הזה, הופתעתי לגלות, הוא היה למשל פעיל בליל שבת, בשבת בבוקר, כלומר, אתה יודע, אם אנחנו מדמיינים את ורשה כיהודים חרדים בעצם, דוברי יידיש, אז לא, לא בהכרח. כלומר, יש כאן איזה מין סיפור של שינוי גדול, תמורה גדולה שהקהילה הזאת סופרת.
יש תיאור מאוד יפה שלך, שמה זה מחבר אותי, ממש חיבר אותי בצורה מדהימה לביקור שלי לפני שבועיים. אתה כותב ככה, בני, עמוד 18, מיד כשהגעתי לדירה בוורשה, בהיתי במתחום הפלסטיק שבעדן החלון, והוא הראה מינוס מעלה אחת. כשהעזתי סוף סוף לפתוח את החלונות הכפולים, הבחנתי משמאל בקצה מוזיאון פולין. אני אגב יכול להוסיף שזה מוזיאון פשוט מדהים. המוזיאון לתולדות יהדות פולין. כשהחלונות נסגרים בחזרה מסתרר בדירה שקט מוחלט והשכנים נשמעים רק לעתים רחוקות, אבל בצמרות העצים הקרחים שמחה והמולת ציפורים, על המדרכות הצטבר שלג, מקרוב הוא קשה וקרחי, אבל מהקומה השלישית הוא נראה בדיוק כפי ששלג אמור להיראות, בפנים חם ונעים, ובכל זאת לא באתי כאן להנות משלג וציפורים. כאילו אמרת במילה, במשפט אחד ארוך את מה שאני הרגשתי וחשבתי בביקור שלי שם עכשיו.
כן, האמת שמה שניסיתי גם לעשות בספר הזה זה לקחת את הקוראים ביד ולהדריך אותם באיזה מין רחוב מדומיין כזה, רחוב שכמובן היה קיים לחלוטין, אבל רחוב שהיום הוא אבוד, וללכת איתם בית אחר בית ולספר את הסיפורים הקטנים האלה של כל הדירות שמתחבות בתוך הבית, ויחד בעצם ניצור איזה מין פסיפס כזה גדול של הרחוב הזה. ואתה יודע, ואנחנו כל הזמן מדברים על הגלות והדלות, הדברים האלה ידועים, אנחנו מכירים אותם, הסיפורים האלה, הדימויים האלה של ורשה, אבל בתוך מאחורי הדימויים האלה יש סיפורים מדהימים. יש למשל השיר הזה שבעצם אני חושב שהוא הניע אותי לכל הדרך, לצאת לדרך הזאת, השיר הזה של משורר ששמו בינה מהלר, משורר יידיש, שחב אלברשטיין מצא אותו בשנות ה-90 והלחינה אותו בסוף שנות ה-90 באיזה דיסק נפלא של יחד עם להקת הקלזמטיקס. זה שיר על אחות שלו, אחות של המשורר חיה, שגידלה אותם והכילה אותם ושיחקה איתם, ואתה יודע, כי ההורים היו כמובן בעמל יומם, ובסופו של דבר כך הוא חותם את השיר הזה. אז חיה נרצחה בטרבלינקה, ובעצם הוא האחרון, בינה מלר הוא האחרון שזוכר אותה עדיין בשנות ה-80, ובעצם הוא כותב את השיר הזה למענה, הוא ממשיך לכתוב ביידיש בעצם למענה, כדי שהיא תבין את מה שהוא כותב.
כן, אחד המשפטים שלך בספר, אתה מספר שבעצם בסמוצ'ה דיברו יידיש, ויכולתי אגב ללכת שם, ולמרות שאתה לא שומע יידיש, אני שמעתי הרבה מאוד יידיש בביקור האחרון. בני, אנחנו לצערי חייבים להסתפק בעניין הזה, אבל אני חושב שלקראת יום הזיכרון לשואה שלנו, אתה יודע, בעוד כמה חודשים, אני ארצה לחזור אליך. ספר מיוחד, משובח, חשוב, כתוב נפלא, מחבר בין הימים שלפני המלחמה לימים של אחרי המלחמה, עם החוויות האישיות שלך, כמו שקראתי אגב קודם בפסקה אחת, שנותנת להבין שאתה מוביל אותנו למעשה בחוויה האישית שלך, לא רק כחוויה של חוקר, אלא גם בחוויה האישית שלך בתוך הספר. סמוץ' ביוגרפיה של רחוב יהודי בוורשה בנימר, הוצאת מגנס, פשוט ספר מרטיט, חשוב, שאני, אתה יודע, ככה, אני ארצה לחזור אליך בעוד כמה חודשים, ונזכיר שאנחנו מדברים לקראת יום הזיכרון, יום השואה הבינלאומי שמתקיים בעוד יומיים, ב-27 בינואר, שנדמה לי שגם זו למעשה, זה רעיון שמדינת ישראל הביאה לאום, נדמה לי סילבן שלום שהיה שר חוץ, והאום קיבל את הרעיון הזה של לציין את יום השואה הבינלאומי. בני, המון המון תודה על השיחה הזאת.
תודה רבה לך, תודה רבה.
נשתמע. תודה רבה.